על חוידש הזה, כביא סבי חוידש, בשום מפבה יזה.
כל חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך.
כל חי תמיד איתי.
קירות שקופים עם הרב אברהם ברזילאי.
ערב טוב, מאזינים יקרים. אנחנו במפגש נוסף של קירות שקופים, התוכנית שלוקחת את הבית שלנו, הבתים של כולנו, שכעת לפחות על הנייר הם בסגר, והופכת אותם לשקופים. נראה אחד את השני, נדבר אחד על אל השני, ונגלה שהרבה מן ההתמודדויות שלנו הן בעצם משותפות לכולנו. ואולי הדבר היחיד שבאמת אפשר לסגור אותו וגם לאכוף את הסגירה שלו כאן במדינה הקטנטנה שלנו, זו מערכת הלימודים. והיא מושבתת, ונרצה או לא נרצה הילדים בבית, אז אומרים שלומדים בטלפונים, אבל אני עוד לא ראיתי משפחה שקנתה 10 טלפונים, בגלל שיש להם 10 ילדים. ובדרך כלל גם הטלפון שרשום במערכת זה דווקא הטלפון של ההורים, ולכן לא מבינים למה אי אפשר לתפוס את אף אחד בטלפון בשבוע הזה. התשובה היא מאוד פשוטה, כי הטלפונים אצל הילדים בלימודים מרחוק. אז הנה, יש לנו סוג של מסורת בתוכנית הזו שתמיד נופלת בתאריכים מיוחדים. פעם זה ערב סגר, פעם זה להבדיל איזה ליל הילולה מסוימת, והנה הלילה, ליל ראש חודש. ראש חודש שבט. שבט, ראשי תיבות מפורסמים מאוד, שנתבשר בשורות טובות. נודה לעוסקים במלאכה, אורי כהן הוא הטכנאי, שלמה פולק הוא זה שיקבל את שיחות הטלפון שלכם במספר הטלפון 03-500-9393. אין מה להתקשר עכשיו, אפשר להתקשר אחרי התסקית, ואנחנו נשתדל גם בתוכנית הזו, כמו בשבוע שעבר, לרגל הסגר בו אנחנו נמצאים, ולרגל התמודדויות שהקורונה הביאה איתה, בעיקר בעיקר להורים, לילדים המתבגרים יותר, אנחנו נביא בעזרת השם, ניתן לכם יותר זמן, הבמה יותר תהיה שלכם, אבל כדרכנו נרצה לצאת לשמיעת התסקית שערכה והפיקה הגברת יעלי ברצייטלין. נצא לדרך, בבקשה.
רב שולם ושולמית לבית מרקוביץ' הם זוג צדיקים, אנשי שלום, כשמם כן הם. ביתם מיוסד על אדני התורה והיראה, אין שם לא מחשב ולא רדיו, לא עיתונים ולא עלונים. רק ספרי קודש ואווירה מרוממת של לימוד תורה ודרך ארץ. כל בניהם של הזוג מרקוביץ' מוצלחים, עדינים ושקטים, כולם. פרט לאחד, ישעיהו קלמן, או בשמו המקוצר שוקי, זה ילד שאיך לומר, לא ממש נראה כי הוא שייך למשפחה המפוארת הזו.
שולם רב שולם.
שולם עליכם רב חיים, מה הפעם?
תקשיב טוב, שוקי שלך שוב פעם נגע לי בחפצים שבמחסן. הוא פשוט מסתובב כל היום בכניסה לבניין, וברגע שהוא מזהה שדלת המחסן שלי לא נעולה, הוא מתגנב פנימה ומתעסק לי בדברים.
אוי לא, לא עוד פעם.
תקשיב רב שולם, בשבוע שעבר הילד שלך הוציא לי מהמחסן רדיו טייפ שהיה תקין לחלוטין, פרק אותו לגורמים והפך אותו לערימת גרוטאות.
כן כן, אני יודע, אל תדאג רב חיים, בעוד 5 ימים אקבל את המלגה מהכולל, אני אשלם לך כמה שעולה טייפ.
והבוקר אני רואה אותו בתוך המחסן שלי מטפס על המדפים כדי להגיע לשקע החשמל הגבוה, כשבידיו הוא אוחז את המקדחה היקרה שלי, המקדחה שקניתי רק לפני חודש.
תשמע, אני מבין, אני...
תראה רב שולם, זה לא העניין של המקדחה או כל החפצים שהוא הרס לי. אני שואל אותך ברצינות, אתה לא חושב שהילד שלך יצא גנב? תחשוב, כמה שגערנו בו, כמה שהזהרנו אותו, והוא ממשיך להתגנב למחסן ולגוע בכל מה שבא לו. ובכלל, למה הוא כל היום מסתובב מתחת לבניין? מה, אין לו בית? אתה לא חושש שהוא יהפוך לילד רחוב?
מה אני אגיד לך, רב חיים? אני כל פעם מכניס אותו הביתה, גוער בו, מזהיר אותו שלא יצא, אפילו נועל את הבית. בכל פעם, אחרי 10 דקות של דממה, אני קולט שהוא ברח איכשהו. פעם זה בגלל שיש לו מפתח הזרבי, פעם זה בגלל שהוא מצא את איפה הנחתי את המפתח המקורי, והייתה אפילו פעם אחת שהוא ברח לי דרך החלון. עכשיו, בסגר הזה, בכלל, אי אפשר להחזיק אותו דקה אחת בבית. הוא מרגיש כמו ארי מאחורי סורג.
מה, דרך החלון הוא ברח, אמרת?
כמו שאתה שומע, דרך החלון החליק על המרזב וברח החוצה. מה, אני אשב צמוד אליו כל היום? אקשור אותו עם רצועה? מה אני אעשה?
טוב, רב שולם, עם כל הכבוד, סגר, לא סגר, אין מצב שאני אסכים לדבר הזה. אם עוד פעם אחת הילד שלך נכנס לי למחסן ומתעסק בכלים שלי, אני פונה לרב השכונה ומספר לו. ותאמין לי, זה גם לפני משורת הדין. אולי כבר מזמן הייתי צריך לפנות למשטרה. אולי זה היה עוצר אותו.
טוב, רב חיים, אני אטפל בזה.
כן, בטוח.
מה קרה, שולם? עוד הפעם שוקי?
די כבר, אני לא יכול. שערות לבנות הוא עושה לי, השוקי הזה. כולה ילד בן 8 ועושה לי איסורים של בן אדם בן 20. די, אין לי כוח כבר. למה השם מנסה אותי בניסיון כל כך קשה? מאיפה יצא לי הילד הזה? כל האחים שלו רגועים, ההורים שלו רגועים, בני הדודים שלו כולם רגועים, ורק הוא יצא כזה טמפרמנט, כזה לא רגוע, כזה ילד שרוצה רק לרוץ במרחבים, לפרק ולהרכיב חפצים, וזה כל מה שיש לו בחיים. למה, ריבונו של עולם, למה הילד שלי לא רגוע? למה אין לו מסוגלות לשבת שעה אחת על הכיסא וללמוד כמו שצריך? מאיפה באה לי הצרה הזאת?
די, שולם, אל תדבר ככה. הקדוש ברוך הוא לא היה מנסה אותנו בניסיון שאנחנו לא יכולים לעמוד בו. די, תרגע. עכשיו עם הסגר הזה זה נהיה עוד יותר גרוע. זה באמת לא פשוט. בא שתיגמר כבר הקורונה הזאת.
היי, מה קורה שם בחוץ?
רב שולם ורעייתו מהרו אל חלון ביתם שפונה היה אל הכביש הסמור.
מי זה שם עומד ומדבר עם השוטר?
אני לא מאמינה, זה רב חיים שם, מדבר עם המשטרה. מה זה? הוא מצביע לעבר המחסן שלו ומסביר לשוטר משהו. אוי לא, השם ישמור ויציל. רב חיים לא עמד בניסיון. הוא לא פנה לרב השכונה, הוא פשוט הלשין עלינו.
היי, תראי שם. מי זה? זה שוקי שלנו. בורח מהמחסן של רב חיים עם פלורוסנט שבור ביד אחת, ומברג וקופסת מסמרים ביד השנייה.
אוי ווי, שולם, השוטר מסתכל עלינו ופונה להיכנס לבניין. אוי השם, מאין יבוא עזרי?
מאין יבוא עזרי? מה אתם אומרים, מאזינים יקרים? מכירים את הילד הזה שהופך כל דבר שזז בשכונה? זה שחייב להתעסק עם כולם? זה שתמיד הופך את המחסן של הבניין, הופך את הפח בלובי, מתעלל בארנבות של השכנים ומשגע את בעל המכולת? מכירים אחד או שניים כאלו, נכון? הילד הזה שנראה של ההורים שלו לא ממש אכפת שיסתובב כל היום בחוץ ויהפוך להיות ילד הרחוב של בני ברק. והאמת היא שהאנשים בחוץ, אלו שהם הורים רק לילדים מאוד קטנים, או אלו שלא התנסו בניסיון הזה, לא מבינים שבהרבה מן המקרים דווקא מדובר בהורים מאוד אכפתיים, שפשוט עומדים חסרי אונים אל מול האנרגיה המתפרצת של בנם. ישבו אצלי פעם זוג ממדינה די נידחת במרכז ארצות הברית איפשהו, שהבן שלהם בן 8 מסתובב בבית כמו פצצת אנרגיה, לא רגוע. מהרגע שחזר מהלימודים לא מסוגל להיות רגע אחד בבית, רץ, מתרוצץ כמו רוח שערה ומבקש לצאת החוצה. וכשאני אומר החוצה, מדובר על רחוב גויי, מסוכן. מה לא ניסו ההורים לעשות? אני נועל את הדלת בפניו, הוא יודע בדיוק מאיפה להוציא את המפתח הרזרבי. אמרו לי שאפילו שכשנעלו אותו מאוד מאוד חזק, הוא פתח את החלון ופשוט החליק החוצה. הוא לא מסוגל להיות רגע אחד רגוע בבית. עכשיו תיקח את הילד הזה ותכפה עליו גם סגר. מציאות בלתי אפשרית. התסקית הזה מזכיר לי סיפור על אותה עיירה פסטורלית שהייתה כל כך נעימה, אבל מוקפת בנהר שוצף וגואש, שמעט לעת היה עולה על גדותה ומציף את כל העיירה. ניסו לבנות סכר, בהתחלה בנו אותו מעצים, אבל כוח ולחץ המים פרץ אותו ושבר את העצים, אז החליטו לבנות מאבנים, גם זה לא עזר, גם זה נפרץ. ואז ניסו לבנות מבטון, גם זה לא החזיק הרבה זמן. עד שהגיע אל העיירה, אדם אחד חכם ואמר, למה אתם נלחמים עם פרץ המים? אתם חושבים שתוכלו לכבוש את שטף המים? אז מה אתה מציע? שנעזוב את העיירה? לא, ממש לא. אני מציע שפשוט נחפור תעלה. וממנה נפצל עוד מספר תעלות אל השדות הסמוכים. מדי פעם כשיתפרץ פרץ המים, השטף הנורא, במקום להגיע אל הבתים שלנו ולהחריב אותם, הוא פשוט ילך עם החפירה, יתפצל אל השדות, ויחסוך לנו את כל תהליך ההשקיה המייגע. מי יודע מה, אולי עוד נרוויח משהו בסוף. אמרו לו רעיון יפה, וכך עשו. כשרואים ילד שהאנרגיה שלו מתפרצת החוצה, מה הדבר הראשון שאנחנו עושים? תגידו את האמת. לצוק עליו, להעמיד אותו במקום, ככה לא מתנהגים, תהיה כבר רגוע. אבא שלך רגוע, אמא שלך רגוע, האחים שלך רגועים, רק אתה יצאת לי פרא אדם. אולי אנחנו משחררים כיתור. לילד זה לא עושה כלום. למה שלא ניקח את האנרגיה האדירה הזו ופשוט נחפור תעלה שתנתב אותה ותתעל אותה למקום טוב יותר? למקום שבו גם האנרגיה תצא החוצה וגם היא תלך למקומות הנכונים. הנה הילד מהתסקית. כל הזמן מחפש במחסן של השכנים פלורוסנטים, כלים, מבריגים, לשבור, לפרק, להרכיב. אתה הרי הולך ברחוב הרבה, אבא, נכון? אתה רואה ליד הפח איזה גרוטה, איזה רעית ישן. קנה לילד שלך ארגז כלים. קנה לו מברגה קטנה. קנה לו כלים. תביא לו כל מיני גרוטאות, עצים, תגיד לו, בני היקר, הפינה הזו, החלק הזה במרפסת, הוא שלך. החלק הזה מתחת לבניין, זה המקום שלך. בוא תשב, בוא תפרק, תבנה, תתעניין. ומי יודע מה? אולי אפילו תצליח לבנות לנו איזה שרפרף קטן לבית? אולי איזה מוצר שכולם, אולי סטנדר לאבא? אנחנו לא חושבים על זה. אנחנו רק חושבים שזה מפריע לנו כאן ועכשיו, וזה עושה בושות, והוא נוגע בחפצים של השכנים, ולוקח את האופניים, והורס ומפרק. ואנחנו שקועים בלצעוק עליו. אתה רבה בכיתה. אתה רואה ילד שלא מסוגל לשבת יותר מ-10 דקות על הכיסא, הוא באמת לא מסוגל. במקום לגעור בו, לשלוח אותו לאבחונים, לתת לו כדורים. חשבת אולי לקרוא לו בהפסקה ולומר לו, יוסי היקר, אני רואה שאתה ילד עם הרבה שמחת חיים, עם הרבה מרץ נאורים בריא. אני חושב שאתה ראוי להיות העוזר האישי שלי. תמציא צרכים, אפילו אם אתה לא באמת צריך שכפולים מהמשרד. תן לו דפים, תגיד לו, לך תשכפל לי את זה במשרד, לך תכין לי קוסטי, תבוא לפה, בוא אני צריך אותך בהפסקה שתעזור לי. למה ילד שנולד עם דחף גדול מאוד לא לשבת על הכיסא, לזוז, להתרוצץ? למה נגזר עליו גזר דין מוות? מוות רוחני? מוות בדימוי העצמי שלו? למה אנחנו צריכים לדאוג בכישרון כל כך רב לחבות לו את הברק בעיניים ולהפוך אותו לאיזה משהו מאופנת תחת השפעה של כדורים? לאיזה משהו כזה לא ברור ולא מוגדר? העיקר שיהיה רגוע. שלא יעשה לנו חיים קשים. העיקר שילמד משהו, או לפחות שלא יפריע. בשזה נברא האדם, בשזה ניתנו בו כוחות, זה מה שהקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו שנגדל, שנוציא מילד בגיל 7-8, שהוא במיטב שנותיו, במיטב המרץ שלו, במיטב הכוח שלו, במקום שנתעל תעלה נכונה לפרץ המים. אנחנו מנסים לייבש את הנהר בחומרים מורעלים. על מה ולמה? כי אנחנו עצלים, כי אנחנו לא רוצים לטפל, כי לנו אין כוח, או כי אנחנו פשוט לא פוקחים את העיניים שלנו. אתה רואה ילד שכל הזמן מתעסק עם החברה, כל הזמן חשוב לו החברה. במקום להעיר לו, במקום לגאור בו, אולי תציע לו לפתוח גמח. תראה, בתלמוד תורה שלנו הרבה ילדים שוכחים מפרון, מחברת, מחק. אולי נקנה לך קופסה עם כמה מחקים חדשים, עם מחדדים, עם אפרונות. אתה תנהל גמח. יש לנו את סבא שלמה, זכרונו לברכה, שנפטר. אנחנו נקרא לגמח הזה גמח חסדי שלמה. ותקנה לילד חותמת יפה של הגמח. ומדבקות מיוחדות שצריך להטביע את החותמת על כל מדבקה, ולהדביק כל מדבקה על כל עיפרון ועל מחברת, כדי שידעו שזה שייך לגמח, ואתה תהיה אחראי, והנה כספת ומפתחות, ואתה תנהל את זה. לקחת אנרגיה, לקחת מרץ, ותיעלת אותו למקום הנכון. למה הילד צריך לסבול 20-25 שנה של מרורות, ובסוף להפוך להיות אולי מתנדב באחד מארגוני הצלה, או להיות איזה מתנדב במשטרה, ואיכשהו להוציא את המרץ האדיר ואת הרצון לפעול ואת את כל הכוחות האלה שהם כל כך חיוביים ביסודם. אבל למה הוא צריך לעבור ילדות כל כך קשה כדי שבסוף איכשהו הוא יישב על איזה משבצת? למה? אם היינו נותנים את זה בגיל הילדות בצורה הבריאה, הילד הזה היה גדל מחופשי ספסלי בית המדרש. התרופה למרץ ולאנרגיה היא לא בהכרח להתנדב, לרוץ, להיות עסקן, מה שנקרא, שזה דבר גדול, שזה דבר מעורך, שזה אנשים גיבורים שבמקום שהיו צריכים לפרוק אולי עול בגלל החינוך החונק שקיבלו, אבל הם בכל זאת שמרו על עצמם ולוקחים את האנרגיות האלה שאי אפשר לעצור אותם, ומתעלים אותם היום בכוחות עצמם למקומות טובים ונכונים. אבל זה לא פותר אותנו, ההורים. אנחנו יכלנו לגדל רבים רבים מחופשי בית המדרש, ולא עשינו זאת. אם היינו קצת לומדים, קצת מחכימים, קצת חושבים על הדבר פעמיים, היינו רואים שאין בעיה, אין אתגר שאי אפשר להתמודד איתו. מספר הטלפון שלנו לשיחות שלכם עכשיו הוא 03-500-9393, 03-500-9393. נצא להפסקה קצרה, ומיד אחריה למאזינים, בבקשה.
עכשיו איתכם קירות שקופים עם הרב אברהם ברזילאי. את היוקרה רואים כבר מרחוק, מקרוב רואים שזה עינית. רק בעינית מומחים מהשורה הראשונה בהתאמת משקפי מולטיפוקל באיכות הטובה ביותר וליווי צמוד עד להסתגלות מלאה. עינית, עינית, רואים בעין מקצועית. איך שלא תערבבו, מאחורי סיר מוצלח עומדת סוגת. משפחת הקטניות של סוגת, מהמשובחות והאיכותיות בעולם ובכשרות מעודרת. כל קטנית נבחרת בקפדנות ועוברת ניפוי, ניקוי ומיון בטכנולוגיה חדשנית, לתוצאה מזינה, מסביעה וטעימה בכל תבשיל. סוגת, הטעם של אמא.
תישארו בבית, יוצאים רק אם חייבים. עקב העלייה המדאיגה במספר הנדבקים ובקצב ההדבקה בנגיף קורונה, הכריזה ממשלת ישראל על סגר הדוק. שימו לב, הגבלת תנועה למרחק של 1,000 מטרים מהבית, למעט טיפול רפואי, ספורט יחידני והצטיידות במצרכים חיוניים. יפעלו מקומות עבודה חיוניים בלבד. התקהלות מותרת עד 5 אנשים בחלל סגור ועד 10 אנשים בשטח פתוח. איסור שהייה בבית של אדם אחר. סגירה של מערכת החינוך, סגירה מלאה של פעילות המסחר והפנאי. נכון, החיסונים כבר כאן, אבל הנגיף מתפשט בקצב מהיר יותר. עכשיו יותר מתמיד, אנחנו חייבים להתגייס ולעשות מאמץ לבלום את המגפה. הישארו בבית, בשביל כולנו.
הפרת הנחיות הסגר אסורה על פי חוק ועלולה לגרור קנס כספי על סך 500 שקלים. מגיש משרד הבריאות.
פעמיים כי טוב, גם זוכים בפרסים וגם עושים טוב לאחרים. פעילות לזכות לעשות טוב של קוקה קולה יוצאת לדרך. רוצים לזכות ב-iRobot, אוזניות AirPods, רחפן ובעוד פרסים שווים? איספו בקבוקי פלסטיק ופחיות ממגוון משקאות מותג קוקה קולה עם הספרות המודפסות עליהם. הרכיבו את הקוקה קודים ותוכלו להיות הזוכים המאושרים. פרסים חדשים מדי שבוע. רוצים לעשות טוב? תוכלו לתרום מחשבים משומשים בשיתוף היוזמה הלאומית מתחשבים של הפורום הכלכלי חברתי. פרטים נוספים בטלמסר, כוכבית 5475. הפעילות מתקיימת מכף ב' בחסלב עד כף בשבט, כפוף לתקנון. קוד שבועי נפרד לכל פרס. הפרסים מתחדשים מדי שבוע ביום ג' בשעה 10 בבוקר. קוקה קולה, הטעם האמיתי.
זה אותו מסלול ההליכה לעבודה, הביתה או ללימודים. אבל בחורף זה לא אותו הכביש. הולכי רגל. בחורף קשה לנו הנהגים להבחין בכם ולבלום בזמן במקרה הצורך. בלבוש בהיר ומחזירי אור תבלטו יותר בדרך. ואת הכביש חצו רק במעבר חצייה, אחרי שאתם מוודאים שהכביש פנוי.
הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך. עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי.
לפני שנעבור למאזינים שעל הקו, אני רוצה להקריא הודעה מעניינת שקיבלנו דרך האתר. שומעת את הרב ודי מתפוצצת. הדיבור על זה על כדורים, 3 נקודות, עושה פשוט נזק. ותמיד ביקורת מלאה ציניות וחוסר סימפתיה להורים. אישית לי יש 2 ילדים מאושרים עם רטלין, וסוף סוף ממצים יכולות וכישרונות. ובגלל דבריך, אתה יוצר דעות קדומות להורים. בעיניי זה חסר אחריות. אני מקריא את התגובה הזו במלואה, כי אני רוצה להסביר, לא אסביר מאיפה היא נובעת, אבל אסביר מה התגובה שלי לפחות, ההתייחסות שלי עליה. צריך לדעת שהבעיה הזו של קשב וריכוז היא בעיה התפתחותית. פירושו של דבר, נניח, בואו ניקח חלק פיזי מובהק, נניח שיש לילד בעיה התפתחותית גופנית. באיזה גיל אתה מזהה את זה? הרי כשהתינוק נולד, אף אחד לא שם לב שמשהו לא תקין. נניח שהגוף לא מתפתח, או שהוא לא גובה, או שהוא לא יודע לדבר, כי כולם ככה, כל התינוקות נראים אותו הדבר. בעיה התפתחותית מתגלה, כי שמה כן היא, תוך כדי ההתפתחות. כל הנושא הזה של בעיות קשב וריכוז, או היפראקטיביות, כשהם מגיעים ממקור, נקרא לזה, ביולוגי, טהור, אנחנו מזהים אותם בגיל ההתפתחות, דהיינו בין גיל 4-5 לגיל 6-6.5. זה בערך הגילים שבהם אנחנו מזהים את הבעיה הזו. עכשיו, לצערי הרב, אולי אותה מאזינה שכתבה את ההודעה הזו באתר, אני מבין לליבה כי היא רואה את הבית שלה, כמו שהיא מציינת לי אישית, יש 2 ילדים וכו'. אבל אנחנו היועצים רואים מאות ואלפים של משפחות, ומסתובבים במאות מוסדות חינוך, וחיים את השטח הזה, זה תחום ההתמחות שלנו. ואנחנו רואים מפורש שיש ירידה דרסטית בכל הנושא הזה של גילוי חיבה כלפי הילדים. בכל הנושא הזה שיש ביקורת מוגברת ועצבים אינסופיים, לא בכל הבתים חלילה. אבל בהחלט זה קיים וקיים הרבה. ואלו הגורמים האמיתיים לבעיות הקשב והריכוז. אז איך אתה מסביר את זה שהנוירולוג רואה שיש בעיה שהיא נוירולוגית? איך זה יכול להיות? התשובה היא פשוטה. איך יכול להיות שבן אדם שנבהל, פתאום הדופק שלו, קצב ליבו עולה פלאים, ולחץ הדם שלו מתגבר? מה זה קשור לגוף? הוא נבהל ממשהו, מאיזה מחשבה שתורדת אותו. התשובה היא שגוף ונפש מחוברים. זאת אומרת, עולם הרפואה, הוא לא מכיר בנפש, הוא מכיר בגוף. הוא אומר, אדוני, יש פה רמת דופמין כזו, יש פה סרוטונין, יש פה כל מיני מושגים שאנחנו על פי הרפואה מבינים שיש כאן בעיה, ואני שואל מי יצר אותם. זה כמו שיש לחץ דם, ברור שיש לחץ דם, אבל מי יצר אותו? הבעלה הנפשית. כשאנחנו נהיה כל כך טובים, ונדע מהם הצרכים הבסיסיים הנפשיים של הילדים, ונעניק אותם, אז אותם אלו שעדיין נשארו עם הבעיה, נניח וניתן לומר שבאמת הריטלין יעזור להם, ואם ישתמע מדבריי שאני נגד ריטלין, זה לא נכון. אני נגד ההיצע המופרז שלהם, והקלות הבלתי נסבלת שבה רושמים לילדים ריטלין. שלום וערב טוב למאזינה שעל הקו.
כן, שלום.
בבקשה.
רציתי בבקשה לשאול, יש לנו ברוך השם שני ילדים, הבכור הוא בגיל כמעט 3, ממש בעוד חודש, ותינוקת בגיל 3 חודשים, ומה שקורה זה, הבן ממש בהפרש של כל כמה דקות, מחבק וניגש אל התינוקת, ומרים על הידיים בצורה שקצת מסכנת, כמו לדוגמה, להכניס את היד לתוך העין בצורה חזקה, או לתת אגרוף במרפס של הראש. עכשיו, כל מה שניסינו עם זה, לדבר אליו בצורה סמכותית, ולהישאר אליו מבט, ולהגיד לו שזה מסוכן ושזה אסור, ובשלב יותר מתקדם גם לקחנו משחק שחשוב לו, או שהכנסנו אותו לעונש לחדר, בדרך כלל ברוב הפעמים הוא הגיב בצורה של בכי היסטרי ופגוע, ובאותו יום אחרי כמה דקות זה חוזר עוד הפעם לאותו מצב, שהוא מרים על הידיים.
בן כמה הבן?
הוא ממש עוד חודש בן 3, והיא בת 3 חודשים.
אני אחלק את התשובה לשני חלקים. קודם כל אנחנו צריכים לדעת ש... רוב הבעיות שיש לנו עם ילדים בגילים הללו, הן לא בעיות חינוכיות טהורות, אלא בעיות טכניות, והרבה פעמים חוסר הידיעה הזו, חוסר ההבחנה בין בעיה טכנית לבעיה חינוכית, הוא עצמו יוצר בעיה חינוכית. אני אסביר. יש לך בעיה טכנית שהילד נוגע עם האצבע שלו, בעין של הילדה וכו'. הוא לא באמת כנראה, לא באמת מבין את המשמעות או את הנזק שהוא יכול לגרום לה. מה שאנחנו צריכים לעשות דבר ראשון, זה ואל תביאנו לידי ניסיון. זאת אומרת, הילדה, התינוקת, היא כנראה, ברוב היום, נמצאת בהישג ידו של אותו ילד. זה לא יהיה נכון, נווה אומר. חשוב מאוד שיהיה לנו בבית לול שהילד בן השלוש אין לו גישה אליו, או הגישה יותר מסובכת. חשוב מאוד שבשעות שהילד נניח, סליחה, נמצא בסלון, הילדה לא צריכה לשבת לו ממש מול הפנים ולעורר את החשק הזה שיש לו לשים לאצבע בעין. אם אפשר שתהיה יותר רחוקה, יותר עם איזושהי סמיכה קטנה על הלול ככה, פחות נראית בעין, קודם כל את כל העצות הפרקטיות להרחיק את הניסיון. זו עצה בדוקה ומנוסה, לא רק בעניין הזה של חינוך, אלא בעולם של עובד השם. ככל שתרחיק את עצמך ממקום הניסיון, במקום להוציא אנרגיות ולהילחם, הרי הגמרא אומרת למשל, שאם אדם עובר במקום לא טוב, מקום שיש בו חטאים, אז הגמרא אומרת, אי כדר כאחרינה, רשע הוא. אם יש דרך אחרת ללכת, ששם אין שום ניסיון של עבירה, ואתה לא הלכת בדרך ההיא, אפילו אם לא, אפילו אם שמרת את עצמך ב-100%, הגמרא קוראת לו רשע, למה הלכת בדרך הזו? זאת אומרת שהעצה הראשונה בעבודת השם היא קודם כל לחפש את הפרקטיקה. איך אני נמנע מהניסיון? אז עצה הראשונה שאני נותן לך, תעשי כל מה שאת יכולה כדי שלא יגיע אל הצומת המסוכן הזה. להרחיק אותו מן הצומת הזה. עכשיו, מה לעשות באותם פעמים בודדות שבכל זאת הוא עשה את זה? כאן אנחנו מגיעים להפעלת הסמכות והמשמעת. אני אסביר מהי המשמעת בכמה מילים. משמעת פירושו של דבר דרישה תקיפה, לא תוקפנית, תקיפה רגועה ויציבה לאורך זמן. נניח שהבן שלך לא היה שם את האצבע שלו בעין של הילדה, אלא היה לו תחביב לקחת מחט מהמגירה ולדקור את הילדה. נכון, זה לא היה קורה יותר מפעם, פעמיים, את היית עוצרת את זה בכל מחיר? היינו עוצרים את זה, נכון? אם הילד שלנו היה עושה משהו של פיקוח נפש, היינו עוצרים את זה. הבעיה...
אבל זה גם ברמה הזאת, כי הוא נותן בוקסים ממש חזקים, ברמה שהיא בוכה, ממש בהרפס של הראש, הוא יודע בדיוק איפה לתת.
כן, אני מבין.
הוא בעין, ממש בתנופה, כאילו זה כאילו מכוון את האצבע ודוחס וסיעה עוצמה, ברמה שהילדה ממש בוכה מזה, היא מקבלת מכה לא קטנה.
נכון, וזו מציאות שאנחנו לא נאפשר אותה. איך לא נאפשר אותה? נניח שיש ילד שמתנדד על הכיסא, ואבא אומר לו, תיזהר, אתה יכול ליפול. הוא לא שט ליבו. מתנדד עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, בסוף נופל. מה התגובה הראשונה של אבא? אתה רואה, אני אמרתי לך, למה עשית את זה? נכון? והילד לא לומד. למחרת הוא עוד פעם מתנדד. יש מושג שנקרא סיבה ותוצאה. אם האבא לא היה מתערב, היה אומר לבן פעם, פעמיים, תיזהר, אתה מתנדד על הכיסא, אתה יכול ליפול. ונניח כשהילד היה נופל, אבא לא היה מזכיר שום דבר ממה שהוא הזהיר אותו, אלא ההפך, רץ אליו, מרים אותו, אוי מה קרה, בוא נשטוף, בוא זהו, ומושיב אותו חזרה על הכיסא. ואפילו מתנדנד עוד פעם, הוא לא מגיב. ועוד פעם בנפילה הבאה, מחבק אותו, מנשק אותו, מטפל בו. אם אבא לא היה מתערב, הילד היה מותח קו בין ההתנהגות שלו, הוא התנדנד על כיסא, לבין התוצאה, זה כואב. הוא היה מפסיק בתוך זמן קצר. הבעיה היא שברגע שאבא אומר, אתה רואה, אמרתי לך, הילד מרגיש שיש לו סכסוך עם האבא. יש לו בעיה עם האבא, לא עם הכיסא. אבא כאילו השם שאני נפלתי, ולכן הוא לא לומד את הלקח. מה הראיה הגדולה? שים לב שילד שנגע פעם פעמיים באש, או פעם פעמיים נגע בתנור ולא עצרנו אותו, הוא נגע ונכווה, ובתוך פעמיים שלוש מפסיק לגמרי. כי הוא למד את זה לבד. זה מה שאנחנו צריכים לעשות עם הילד עכשיו. סיבה ותוצאה. את אומרת לו, תקשיב בני היקר, כל פעם שאתה עושה ככה, לדגים לו ממש ככה עם האצבע על התינוקת, או נותן מכה, אתה לא יודע איך מתנהגים ליד אחותך, אתה עכשיו תהיה בלי אחותך. אני אקח אותך, אני אשים אותך בחדר. לא כעונש, את יכולה אפילו להיות איתו בחדר. 3 דקות בחדר, אחר כך אתה יכול לצאת. עכשיו, כמובן שאנחנו לא נחכה שהוא יתקע את האצבע עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אנחנו נעצור אותו, נעצור אותו באופן פיזי. אבל רשת ביטחון. רשת זה ראשי תיבות, רוגע, שלווה ותקיפות. בגיל הרך, שאת מדברת עליו גיל 3, זה מאוד אפקטיבי אם אנחנו נשארים רגועים, וכל פעם שהוא בכל זאת עשה את זה, אחרי שהרחקנו את כל הניסיונות, כל פעם שהוא עשה, הוא חוזר, נכנס לחדר. עשה, נכנס לחדר. עשה, נכנס לחדר. כמו ילד שמתנדד על הכיסא, נופל. מתנדד, נופל.
אנחנו עושים את זה כמעט כבר חודש, להכניס אותו לחדר, וזה פשוט לא עובר. הוא חוזר על זה כל פעם מחדש, וזה לא מרתיע.
את מסכימה איתי, את מסכימה איתי שכשאתם עושים את זה, אתם עושים את זה בחס?
יחסית כן.
זו הבעיה. זה כמו שהסברתי במשל, שכמו שאבא יגיד לבן, תורא, אני אמרתי לך, ניזרתי אותך. הילד לא, בפרט בגיל הרך, הוא לא מתרגם את זה, שזו תוצאה פשוטה, שכמו שנוגעים באש, זה כואב, והילד בוחר לא לגוע. אם כל פעם שהוא היה עושה את זה פשוט, עכשיו לחדר, בלי לדבר, עוד פעם, עכשיו עשית ככה, אתה לא יודע איך מתנהגים ליד האחות, הנה פה בחדר, אחותך לא נמצאת. אחרי שעשינו את כל המאמצים שלנו, להרחיק אותו מן הניסיון. כמובן, שהתשובה הזו מאוד מתומצתת, ואנחנו גם מחזיקים עוד מאזינים על הקו, ויש לי לחץ אדיר מההפקה, ברור שאי אפשר להקיף את זה ברגע אחד, אני ממליץ לך, או להתייעץ באופן אישי, אפשר אחרי השידור, או בימים שאני עונה, או לגשת ולרכוש את הקורס שלנו, הרישיון לחנך, או יסודות החינוך, שם אנחנו נותנים מענה, במשך 6 שעות, לסוגיה הזו, ומן הסתם, יש הרבה דברים, מה לשמוע וללמוד בזה. אבל נסתפק בזה כרגע, טוב?
תודה
רבה. תודה רבה, תודה. נעבור לעוד מאזין שממתין לנו על הקו. שלום וערב טוב למאזין.
ערב טוב.
מאזינה, בבקשה.
כן, קודם כל אני פשוט ממש מתרגשת ששמעתי את לא את התסקית, אלא את ההסבר שהרב נתן לתסקית. אני פשוט הרגשתי שאני בתוך התמונה הזו מכיוון אחר. יש לי ילד שהוא עם בעיות קשב, שמקבל רטלין כמובן רק בבית הספר, ולציין שדווקא בתקופה הזו של הסגר הוא פורח פה בבית, ומה שכואב לי זה הנושא של החוסר ניסיון, חוסר מיומנות, חוסר לימוד של מלמדים בתלמודי תורה. לצערי הרב, גם אני מתעסקת בחינוך, ואני מקבלת את הילדים עם הבעיות קשב, ממש אצלי הם פורחים, מה שנקרא. ומה שכואב לי זה פשוט אחד לאחד, כמו שהרב סיפר את הסיפור, אני רק רוצה לספר שהילד שלי הוא בלי עין הרע, ילד חכם וגאון, ואני לא אמרתי את זה סתם בגלל שהילד שלי, אני רק אתן דוגמה שהרב שלו סיפר שבתקופות שהוא לא היה לוקח את הלין, אז בחמש דקות של ההפסקה הוא פשוט קלט את כל השיעור. באותם חמש דקות הילד פשוט קלט את כל השיעור. עכשיו יש לציין שזה ילד אהוב, שבמשפחה משוגעים עליו, הוא ילד חכם, ובאמת הבעיה זה קשב וריכוז. מה שקורה, מה שכואב לי שבעצם הרב שלו לא יודע איך להתמודד ואיך להסתדר איתו. ואני אתן אפילו דוגמה פשוטה, שהלוואי שאם הרב שלו עוד רבנים אחרים שומעים את זה, וילמדו איך לנתב את הילדים בצורה נכונה. היה אחד הילדים חסר במשך כמה ימים, היה חולה, והבן שלי כל כך דאג, אמר, אמא, מה אני עושה? הוא לא הגיע כמה ימים, ומחר הוא מגיע. טוב, אני רואה אותו אחרי צהריים, בא הביתה עם פרחים, אמרתי לו, מה זה? אומר, אמא, כתבתי את זה במיוחד בשבילו, מחר איכשהו מגיע בבוקר לכיתה, אני פשוט מקשף לו את השולחן. טוב, הילד הלך לכיתה, בעלי מקבל טלפון, והרם מתקשר, הוא תקשיב, מה הבן שלך עושה, לכלך פה את כל הכיתה, אני מבקש ממך הרגע הזה לבוא ולקחת אותו. אני באותו רגע הרגשתי שקורה לי משהו, כי סתם ככה היה לנו שיחה עם אותו רב כמה ימים קודם על הנושא הזה, וניסיתי להסביר לו, ואין, הוא פשוט לא שומע, פשוט האוזניים של התאומות, אני לא יודעת מאיזה כיוון של כבוד, או אני לא יודעת מה, או שהוא מרגיש שהוא יודע כבר, למרות שהוא צעיר מאיתנו לפחות ב-15 שנה, ויש לנו כבר ילדים גדולים עם ניסיון. בכל אופן, הדבר הזה פשוט כאב לי, ודיברתי עם המפקח, זה היה בדיוק ממש עכשיו, לפני הסגר. והנושא הזה ממש כואב לי, כי אפילו הרב יום אחד פלט, אולי הוא צריך חינוך מיוחד. הוא לא הסתדר, אז אולי תשלחו אותו. כזה ילד מוצלח ומוכשר, לא בגלל שהוא הבן שלי, אני מתעסקת בחינוך ואני עם ילדים כאלה. מה שכואב לי, זה שבתלמודי תורה, יש כל מיני מלמדים. אני חושב שאומר מחלילה, כי יש אנשים מיוחדים, וגם בני המשפחה הקרובים שלי מתעסקים בחינוך, אבל יש כאלה שסליחה שאני אומרת, ממש חפרים במקצוע, והם הורסים נשמות, פשוטו כמשמעו. אז הבן שלי מקבל רטלין, והוא נראה כמו איזה מסומן, סליחה על המילה. אז הוא יושב יפה, ומסתכל באוויר, וזה מה שהוא רוצה. הרב אמר לי, אני צריך לתקתק כיתה, זה לא מעניין אותי מה הוא זה. אם הוא באמת, וכל פעם נתת לו את הליצות האלה, בדיוק כמו שהרב אמר, תן לו לעשות גמח, תפעיל אותו במשהו, הוא ילד מבריק, הוא ילד מוצלח בלימוד, הוא אומר בבית, חוזר על מדרשים ועל דברים בצורה לא נורמלית. הוא ילד עם שמחת חיים, בעלי דיבר איתו גם על הנושא של הדימוי העצמי. הילד אומר, אמא, כל הילדים מסתכלים עליי, הם יודעים שאני לוקח משהו בבוקר. הוא ילד מאוד חכם, אבל מה לעשות שאתה נופל עם מלמד כזה?
בן כמה, בן?
אתה פשוט חסר, עונים, בן 9.
טוב, תראי, קשה מאוד 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 עד כמעט בלתי אפשרי להתייחס, נקרא לזה בשידור, למקרה הספציפי שאת מביאה, אבל אפשר להתייחס באופן כללי. זה נכון שהרבה פעמים אנחנו די בקלות סבורים שהילד צריך רטלין, כמו שאמרתי בתחילת דבריי, או די בקלות אנחנו נוטים להגיד להורים, אולי תיקחו אותו לאבחון וכו'. לפני שמיצינו,
אני לא אומרת שהוא ילד רגוע, הוא בבת גם פוסטני.
נכון, אני אומר,
אבל
לפני,
אבל אנחנו יודעים לנתב אותו, הוא מקבל פה את האהבה, את החום, את הכל, הוא, בימים האלה יש לו רוגע לא רגיל בבית.
כן. אני מתכוון, לפני שמיצינו את כל התהליכים החינוכיים, אנחנו ממהרים ללכת לפתרון, נקרא לזה, האחרון שזה הכדור. אז יכול להיות שאת צודקת, אני לא מכיר את המקרה לכל נקרא לזה, לעומק שלו, לאורך ולרוחב. ישנם מקרים שבהם אנחנו באמת ממהרים מדי, וישנם מקרים שבאמת באמת הילד כן צריך. כמובן שהיה כדאי להיעזר ביועץ חיצוני, שילווה את המקרה הזה. כמה זמן לבן שלך כבר עם רטלין?
שנה בערך.
זה כבר הרבה זמן, כבר הגוף די התרגל לזה. טוב, יש מה לדון בזה, אבל קודם כל הסיפור שלך סתם באופן אישי הוא כאוב, ואני בטוח שזה עשה משהו.
אני שוב פעם רוצה לפנות פה לכל הרבנים, למלמדים, אולי אפילו למורות, כל אלה שחדשים במקצוע. אם אין לכם, אפילו תלמדו, תלכו ללמוד. אם היום מאפשרים לכל מיני ללכת, תלכו, תלמדו, תעשו איזה קורס על קשב וריכוז. תבינו מי הם.
לא, לומדים, לא, לומדים, אבל לצערי הרב, סליחה שאני אומר, דווקא אלו שלא למדו, פחות מזיקים. כשאתה לומד על קשב וריכוז, בצורה, אני מתכוון בצורה שמלמדים את זה ברוב המקומות, אז כשאתה רואה ילד עם תסמין א' ב' ג', זה מה שלמדתי, את כל מה שלמדת 3 שנים, אתה מלביש כבר על הילד במבט ראשון, בשבוע הראשון של השנה. שמה הבעיה. את אומרת, ילכו ללמוד, רוב אלו שנקרא לזה ממהרים לשלוח, זה דווקא אלו שלמדו. מה הראיה הפשוטה? כל מישהו בגיל 40 ומעלה זוכר את המחנכים של פעם. פעם ילד שהיום אתה קורא לו היפראקטיבי, פעם קוראו לו ילד מלא במרץ. כל ילד שאתה רואה אותו היום, אתה קורא לו ליצן, פעם קראו לו ילד מלא שמחת חיים. זו הייתה הצורה שבה הסתכלו, ידעו, זו הכיתה, 40 ילד בכיתה, אם זה הולכים מתחילת השנה, הצופה, לא היה בכלל מחשבה, פלוני הוא ככה, בוא נעיף אותו החוצה. היום יש מחשבה שיותר בררנית, לא של תובנות, אלא של בירורים. פלוני אלמוני, בוא נעשה איתו תהליך, נזמין את ההורים פעם, פעם, שלוש, לא אלך, נעיף אותו. זו חשיבה שהתחדשה בדור הזה, לצערנו הרבה.
כי זה מאוד מעניין שאחר הצהריים, הוא מתנהג למופת.
ודווקא אז הוא בלי כדור.
וכן, אז שאלתי את המפקח, מה אתה אומר? הוא אומר, לא יודע, כי הוא רצה להגיד לי, אז תגבירו את המינון. אמרת, אבל תראה, אחרי צהריים הוא מתנהג מעולה, אז למה שאני אגביר לו בבוקר את המינון? איך אתה מסביר את זה? הכדור הולך ופג. אחר הצהריים הילד לתפארת. יושב ולומד, מביא ציונים, הכל אצלו
100.
פשוט מקסים.
טוב, יש פה מה לדבר, אולי תפנו אלינו באופן אישי. אנחנו חייבים, זה מסגרת של תוכנית, לצאת לפרסומות. נצא, ואחר כך לשאר המאזינים שלנו ב-03-500-9393. בבקשה.
עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי. המוטציה הבריטית עורבת בכל פינה ומדביקה בקצב מסחרר. מה עושים? נזהרים ונשמרים. גדולי ישראל בקריאת חירום. על מנת למנוע סכנה, חולי ומחאוב ושלא ייגרם ביטול תורה ותפילה בציבור, יש להתפלל בחצרות ובמקומות פתוחים. אין להתקהל באופן מסוכן ויש לקיים שמחות רק על פי הכללים. פרטים נוספים בקו המידע של מטה ההסברה למגזר החרדי, 03-509-7000. נשמעים להנחיות, נזהרים בקדושת החיים. מגיש משרד הבריאות.
חדש במורשת איתן, טיפולי שיניים מורכבים בהרדמה מלאה, לפרטים חייגו.
1-700-747, מורשת
איתן. כבר 22 שנה, כפית קטנה הופכת למצווה גדולה. מטרנה בשיתוף חסדי נעמי, יוצאים במיזם החסד מטרנה מצווה 22. אוספים את כפיות מטרנה או אריזות דייסה ושולחים לחסדי נעמי ומביאים לניידות המצווה. יחד נסייע לאלפי משפחות. כפוף התקנון.
אבא ואמא? קודם כל אתם. הגעתם לגיל 60? אתם זכאים להתחסן ראשונים מפני נגיף קורונה. לקבלת מנת החיסון הראשונה, תאמו תור בקופת חולים. פרטים נוספים בקו המידע של מטה ההסברה למגזר החרדי. 03-509-7000. נשמעים להנחיות. נזהרים בקדושת החיים. מגיש משרד הבריאות.
פעמיים כי טוב, גם זוכים בפרסים וגם עושים טוב לאחרים. פעילות לזכות לעשות טוב של קוקה קולה יוצאת לדרך. רוצים לזכות באיירובוט, אוזניות איירפודס, רחפן ובעוד פרסים שווים? איספו בקבוקי פלסטיק ופחיות במגוון משקאות מותג קוקה קולה עם הספרות המודפסות עליהם. הרכיבו את הקוקה קודים ותוכלו להיות הזוכים המאושרים. פרסים חדשים מדי שבוע. רוצים לעשות טוב? תוכלו לתרום מחשבים משומשים בשיתוף היוזמה הלאומית מתחשבים של הפורום הכלכלי חברתי. פרטים נוספים בטלמסר, כוכבית 5475. הפעילות מתקיימת מכ"ב בכסלו עד כ"ב בשבט, כפוף לתקנון. קוד שבועי נפרד לכל פרס. הפרסים מתחדשים מדי שבוע ביום ג' בשעה 10 בבוקר. קוקה קולה, הטעם האמיתי.
זו אותה הנסיעה לעבודה או הביתה בדרך המוכרת, אבל בחורף זה לא אותו הכביש. בחורף, כשהראות לקויה, קשה לנהגים יותר מהרגיל להבחין ברכב שעצר בשול הדרך. לכן, לא עוצרים בשולי הדרך, אלא במקרה תקלה שאינה מאפשרת המשך נסיעה.
הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי.
שלום, שבנו עליכם, מאזינים עיקרים, ולפני שנעבור למאזינים על הקו, רק נאמר לכם שלתוכניות שלנו מגיעים הרבה תגובות, ולא רק מהארץ, אלא גם מהעולם. לא מזמן חזרתי מביקור בארצות הברית, וכמו שאתם יודעים, לי יש דרכון ירוק, מה שנקרא, לאלו שמחלימים, וחזרתי מהביקור בארצות הברית, וראיתי מקרוב מה קורה בהתמודדויות של האחים שלנו, היהודים, בתפוצות, בפרט בתקופה הזו של הקורונה. אמנם לא בכל המקומות יש את הסגרים הדוקים או הפחות הדוקים, אבל עדיין ההתמודדויות הן אינן פשוטות. פנו אליי לאחרונה גם מצרפת, ואנחנו רוצים לעשות עוד פעם איזשהו פרויקט. אז אם אתם קהילות מחוץ לארץ ישראל, ששומעים אותן ורוצים להצטרף, רוצים לקבל איזושהי סדרת הרצאות, או שבתון, או משהו בקהילה שלכם, אני יודע שגם הרבה מאוד, נקרא לזה, רבנים לא יוצאים עכשיו בגלל הקורונה, לא כל אחד מה שנקרא עם הדרכון הירוק ויכול לעשות את זה, אז הרצאות בעברית או באנגלית, יכולים להתקשר אלינו לאתגרים בחינוך ב-077-405-2003. 077-405-2003. זה יכול להיות סדנאות, הרצאות, שבתונים פיזית. זה יכול להיות גם דרך הזום. בנוסף על כך, יש לנו הטבה לרגל הסגר שנמצא איתנו והילדים איתנו בבית. אין זמן מוצלח יותר מאשר ללמוד את הקורסים המוקלטים שלנו, הרישיון לחנך, שזה דיסקונקי של 15 שעות הדרכה להורים, או את הדיסקונקי שנקרא יסודות החינוך, שזה קורס מקיף הרבה יותר, אפשר ללמוד אותו גם במסלול לתעודה. תוכלו להתקשר אלינו ל-077-405-2003. בנוסף על כך, הרבה אנשים שולחים לנו אליי באופן אישי, סיפורים אישיים וכדומה, מסרים חינוכיים, תוכלו לשלוח את זה למייל האישי שלי, אברהם, A-V-R-A-H-A-P-A-M-M, זאת אומרת, אברהם, M נוספת, ואז 18@strudelgmail.com. שלום וערב טוב למאזין שממתין על הקו, בבקשה, ערב טוב. ערב טוב.
אני רציתי להגיד קודם כל תודה רבה על התוכנית ברמה גבוהה ומדהים איך שאתם מבינים בנפש הילד.
תודה רבה.
אני רציתי להעיר, דבר ראשון, יש ספר שנקרא עולם נכה של בת יענה, ספר שלדעתי חובה לכל הורה וחובה גם לכל מורה. הוא מדבר על זה שיש עולם שבו כולם נכים, כולם יושבים על כיסות. ויש אנשים שהם לא יכולים, זאת אומרת, הם יכולים ללכת, ואז הם מוגדרים כהיפראקטיביים. וזה מה שגורם לנו שיפול האסימון, ושנבין שפתאום הכל עניין של נורמה ושל הגדרה. לדעתי הספר הזה הוא חובה
לכל מי ש... קשה לי לתת התייחסות לספרים, בטח לספרים שלא קראתי אותם, וגם אני הייתי מבקש, אמנם זה לא קורה הרבה, אבל בכל זאת, לפחות בתוכנית הזו, בדרך כלל כשמעלים כל מיני נושאים, הם עלולים להוות כאילו איזושהי גושפנקה. אז אם אני שומע ושותק, אני סומך על דברייך וקראת, אבל לא, אין בשתיקה שלי הבעת המלצה, אני אומר את זה באופן כללי, לא לספרים שמעלים כאן, או אנשים, או משפיעים וכדומה. אני רק רוצה שמאזינים לא יפרשו את השתיקה שלי כהסכמה, אבל גם לא כטרוניה. אני לא באמת מכיר. אבל זה חשוב השיתוף הזה, כן?
כן. עכשיו, בקשר לילדים אימפרטיביים וטיפול תרופתי, אני חושבת, אני בתור מורה להוראה מתקנת שמתעסקת המון עם ילדים שיש להם בעיות קשה וריכוז, והרבה פעמים זה מאוד מאוד מקשה עליהם לקלוט את הקריאה, אז אני חושבת שיש אולי שתי סיבות בודדות שיש הצדקה לתת לילדים טיפול תרופתי. אחד מהם זה שילד לא מצליח ללמוד, ואז לטובתו אנחנו חייבים לטפל בו כדי שהוא יהיה מסוגל שזה לא יתנקם בו בעתיד. ואולי עוד סיבה שלפעמים ההתנהגות שלו מהווה הפרעה כל כך חמורה לכיתה שאי אפשר לטפל בזה, שזה לא נראה לי שקיימים כל כך מקרים כאלו. בדרך כלל זה פשוט המערכת בית הספר היא פשוט לא מתאימה לילדים עם מרץ. כן, זה לא בעיה שלהם, זה בעיה שלנו. אז אנחנו צריכים להתאים את עצמנו, ויש המון ילדים שכמו שאמרה המאזינה הקודמת, שאין להם בעיה לקלוט את החומר הנלמד, ואין להם בעיה להיות שותפים פעילים בשיעור, רק לא מתאים למורה, איך שהם, לא מתאים לו, לא בא לו טוב בעיניים, אז הוא חייב שהם יהיו בסדר.
את צודקת שיש בעיה.
לא מתאים טיפול תרופתי, כי אנחנו אמורים לטפל בילד, זאת אומרת, הילד הוא בסדר מבחינתו, רק שהוא לא מתאים לנורמות.
את צודקת שהממסד הבית ספרי בכללותו, הוא באמת לא בנוי להחזיק ילדים שהם נקרא לזה טמפרמנטים. אבל מה שכן אני מתחנן בפני המחנכים, לפחות, 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 אל תייצרו לילד תמונה בעיני עצמו שמשהו איתו לא בסדר. כי זה עוול אמיתי. רוב רובם של האנשים שהצליחו מאוד מאוד בחיים, היו ילדים, היו אנשים שבילדותם הגדירו אותם כהיפראקטיביים, כבעייתיים, כלא יודעים לקבל חוקים וכדומה. רוב רובם של המצליחים, דווקא אלו שכמו שאת אומרת, קולטים את הלימודים מהר, אלו שחושבים מחוץ לקופסה, זה מאוד מעניין, אני הייתי עושה ניסיונות בכיתה, שואל איזושהי יחידה, איזושהי דילמה, איך בן אדם נחלץ מאיזה חדר, ושומע כל אחד מהרעיון שלו, ודווקא אלו ההיפראקטיביים היו מביאים את הרעיונות הכי מיוחדים והכי מקוריים, שלעולם לא הייתי חושב עליהם לבד. אז אף אחד לא בא לומר משהו, ונכון, המערכת היא לא בנויה בהתאמה, היא לא פשוטה, ונכון, אנחנו צריכים לרבות בתפילה, לא להכל יש לנו פתרונות, אבל חכם עיניו בראשו יבוא ויתייעץ אם מדובר על הבן שלו או על התלמיד שלו, ולא יעשה כפי מה שנראה לו, ואחר כך לך תדע מה תהיינה התוצאות. בסדר, טוב. תודה רבה לך.
תודה רבה לכל כל.
תודה רבה גם לך, ותודה רבה לאורי כהן הטכנאי. תודה רבה לשלמה פולק המפיק. מספר הטלפון באתגרים בחינוך 077-405-2003, 077-405-2003, בעזרת השם, נשוב ונשתמע בשבוע הבא, אותו יום, באותה שעה, עד אז יהיו ברוכים, והמשך ההזנה עריבה לכל חי. נזכיר ונאמר לכם שהקורס עם הרישיון לחנך ויסודות החינוך ללימודי תעודה, תוכלו להשיג אצלנו ב-077-405-2003. נשוב ונשתמע בשבוע הבא. לילה טוב, בהמשך ההזנה. עריבה.
רפאנו השם, מאמינים לישועת חכים איתי השם, מתמגנים ונשמרתם לנפשותיכם, חזקים, מחוברים, משדרים.